שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם כאן ועכשיו. שלום רב.
שלום וברכה אדוני.
מה שלומך?
אני חושב שבסדר, ואתה?
שלום לכם.
יופי.
תשמע, עלו המון שאלות, ואחת השאלות שאותי לשאול אותך עליהן, בספר לאמונה. נושא חדש, שאני מאמין שהרבה מהמאזינים שלנו לא מכירים.
בוא נסביר לך משהו.
אולי כדאי לפתוח
ולהסביר קצת. אני מתייחס בכבוד רב למאמר שכתב הרב פנחס לינטופ, שהיה החברותה של הרב קוק בקבלה בשנת 1901. והיא בעיתון הפלס דאז, בירחון הפלס דאז, שבו הוא כותב על כך שחסר לנו בית ספר גבוה לחוכמת האמונה. מה פירוש הדבר? יש אצל אומות העולם שאלות שאלות, מה תורת ישראל אומרת? ואת מי אפשר לשאול?
חסר ישיבות?
זהו, כל אחד אומר את דעתו, הדברים לא נידונים בהעמקה מספקת, וגם לא בצורה מקצועית דייה. אני רוצה לציין, לשבח כמובן, את ההחלטה של הרב צבי יהודה קוק, שלא להשתמש במושג מחשבת ישראל, כי אם במושג אמונה. זאת מדוע? משום שמחשבת ישראל זה סוג של פילוסופיה, והיהדות הרי איננה פילוסופיה, היא המשך של ההתגלות. ולכן הרב צבי יהודה העדיף את הביטוי לימודי אמונה.
אתה יכול להסביר את ההבדל בין המשך של ההתגלות לבין פילוסופיה?
זה בדיוק הפוך אחד מהשני, הפילוסופיה היא אפשרית רק ברגע של התגלות. הרי אם יש לך שאלות על העולם, שזה מה שהפילוסופיה עוסקת בו, אז למה שלא תשאל את מי שברא את העולם? הוא יענה לך. אלא אם כן אתה סבור שהוא לא עונה. אם אתה סבור שהוא לא עונה, אז יש מקום לפילוסופיה.
בשביל להתחיל לחשוב על זה בעצמך.
אם אין לך
מה לדבר,
אז אם אין לך עם מי לדבר, אז אתה ממלא את העולם, את חלל המחשבה האנושית, בספקולציה הנקראת פילוסופיה, וזה מה שקיים מאז שפסקה הנבואה. מה שאין כן היהדות, שהיא המשך בעולם פוסט-נבואי של דבר השם שנגלה אל הנביא. יחד עם זאת, השימוש בביטוי אמונה גרם גם לנזק מסוים. והוא שאנשים חושבים שלהאמין זה במקום לחשוב. ולכן הביטוי של הרב לינטופ בספר לחוכמת האמונה משלב את המעלות של שני הביטויים. אומנם זה אמונה, אבל זו גם חוכמה.
למה לא מחשבת ישראל רק שאני אבין?
מחשבת ישראל זה בא לומר מה שהישראלים, כמו בני ישראל, חושבים. כן, וזה תואם את הפילוסופיה כפי שהבנת בפעם הראשונה מתוך השלושה שאנחנו מדברים על זה. ואם כך, יש הכרח שתקום קבוצת אילית, אפשר לומר, זה קצת אליטיסטי מה שאני אומר, זה קבוצת אילית של אנשים שמוכנים להקדיש מזמנם ומרצם לבירורי היסוד של אמונת ישראל. ולשם זה אנחנו פותחים בתוך בית שלום יוחאי תוכנית מיוחדת לדבר הזה. לומר את האמת, כבר התחלנו באיזה פיילוט בסוף הקיץ שעבר, שנותן לנו השראה כיצד לפתוח את זה בצורה ממוסדת, פחות או יותר אחרי ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה.
ומה הופך את זה לשונה מכל ישיבה אחרת, או כל קבוצת הוגים אחרת, או...
אנחנו מדברים פשוט לקחת את הנושא כנושא מרכזי וגם מחייב. כלומר, היום אדם נמצא בישיבה, רוצה ללמוד ענייני אמונה, אז הוא שומע שיעור פה, שיעור שם, קורא ספר, זה פה, ספר שם, אבל אין מחויבות גם להיכנס בקביעות לשיעורים, אין מחויבות ליצירה, לכתיבת עבודות, להגעה למסקנות, בעוד שבתוך עולם ההלכה ברור לחלוטין כיצד נפסקת הלכה, מהי הספרות שאותה צריך להכיר, מהם דרכי הבירור. בתחום האמונה הדברים עדיין נשארים קצת גמישים, קצת גמישים. ולא תמיד, ולא תמיד מקצועי.
אני אגיד לך מה הדבר הראשון שעולה בראש, זה לא דבר שמשים לצור איזושהי דוגמה יהודית.
לא מדובר על דוגמה, בשום פנים ואופן לא, כי היהדות איננה דוגמטית, אבל היהדות יש יסודות אמונה. אני חושב שזה הבדל מאוד מהותי. הדוגמה היא בדרך כלל מסוג האבסורד. היא גם מתנסחת לפי אופייה של תקופה רוחנית מסוימת, ואיננה מסוגלת אחר כך להשתנות. זאת הצרה הגדולה שיש משל בדוגמות הנוצריות, שנוסחו לפי לקסיקון של מושגים ומונחים מתקופה מסוימת של התפתחות הפילוסופיה, ומאז הנצרות לא מצליחה להשתחרר מזה. בעוד שאצלנו, כשאנחנו מדברים אפילו על עיקרי האמונה, 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, מדובר תמיד על התנסחות, באופן מסוים, לנסות לבטא את משהו למעלה מן הביטוי.
אוקיי, ומה יעשו בעצם עם התובנות האלה? איך הם יישו שינוי בעולם?
השינוי בעולם יהיה פשוט מאוד. כשמישהו רוצה לדעת מה יש ליהדות לומר, הוא ידע. כלומר, בדיוק כמו שהיום יש לך מוסד שמתיימר לחשוב יותר טוב ממני, הנקרא המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאליו אתה יכול לפנות בכל שאלה נוגעת לענייני משטר, חברה, סדרי שלטון וכדומה במדינת ישראל ובעולם כולו, ויש מחלקות מחקריות, הן רציניות, עם פרסומים וכדומה. אותו דבר צריך להיות ליהדות.
וכמו שהחבר'ה העיקרים במרכז המכון לדמוקרטיה, מהצד השני יש פורום קהלת, ואתה יכול תמיד למצוא את הצד השני.
יש שיתופי פעולה בהחלט אפשריים, ואנחנו מתכוונים גם להעניק גם איזה ניחוח מעין אקדמי, לחלק מהלימודים לפחות. זאת אומרת, ודאי שיוזמנו מרצים מהאקדמיה, וגם תהיה הפנייה לספרות הרלוונטית מבחינה מחקרית. כמובן שהציר המרכזי הוא הספרות האמונית לדורותיה של עם ישראל.
אני דווקא כשאני באתי וישבתי שני הגופים הקודמים, זה תמיד גוף אחד בא, ותמיד יש לך גוף אחר שבא ואומר, יש לי דעה אחרת, מנוגדת.
כן, זו דיאלקטיקה מקובלת. זאת אומרת, זה ברור שבמהלך במהלך ההתפתחות הרוחנית של העולם, כל רעיון גם מזמין את השכן נגדו, זה בסדר גמור. זה, איך אמר פעם הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, אמר על הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אמר כך, אם יש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים.
אז חלק מהעניין הוא בעצם ליצור את השיח הזה.
בוודאי, השיח זה דבר חי, יש כמובן, זה לא אומר שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ודאי שיש מי שטועה ויש מי שצודק. אבל אם אין אפשרות להביע דעה, אם אין אפשרות של נשימה רוחנית, אז אנחנו שוב נכנסים לתוך עולם של קטנוניות, ושל חשדנות וכדומה.
אוקיי, ומי יכול בעצם לבוא ולהיות חלק מהמהלך הזה?
אז אנחנו מתכננים שראיונות קבלה לתוכניות שלנו, ומטובי המוכשרים שבבננו, אלה הם שהשתתפו בתוכנית הזאת.
כשזה תוכנית מה, פעם בשבוע?
מדובר על משהו בסביבות, אנחנו לא קבענו לזה גדרים ברורים, משהו כבין 8-10 שעות שבועיות, גם של שיעורים, גם של שיח, גם של כתיבת עבודות, וגם עם מחויבות לקריאה מחוץ לזמן של, של השיעורים הפורמליים, יש גם זמן של קריאה ויצירה וכדומה.
שהתוכנית היא תוכנית שנתית, רב שנתית, אינסופית?
יכולה להיות של שנתיים, שלוש, ואנחנו גם שוקלים פיתוח של המשך, אבל אנחנו בינתיים רק בהתחלה.
ומי שרוצה להיות חלק, למי הוא, מי הוא מדבר, לאן הוא פונה?
הוא יפנה לבית שלום יוחאי, ובינתיים הכתובת היא הרב חיים גולדברג.
אוקיי. אז מי שזה מעניין אותו, ימצא את הרב, כמו שאומרים.
כן ירצה.
וזה נושאים שיעלו בפודקאסטים עתידים.
כן ירצה.
שנזכה.
אמן.